שלום וברכה. אנחנו נמשיך היום בלימודנו המרתק בספר עולת ראייה. חלק א', מת רבנו אור העולם, הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן. אנחנו בברכת אהבת עולם או אהבה רבה. במהדורה ישנה זה בעמוד רש מם ב', דיבור המתחיל קוממיות. רפואת הרב דוב ביגון, מה קרה? השם ישמור אותו. יאריך ימיו ושנותיו בנעימים. עמוד רש מם ב'. קוממיות, כן? והוליכנו קוממיות לארצנו. אז מה זה קוממיות? הביטוי לקוח מפרשת בחוקותיי. והולך אתכם קוממיות. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, כשם שהוא הוליך אותנו קוממיות ביציאת מצרים, כך יוליך אותנו קוממיות מאחרית הימים. שתי קומות, אומר הספרה, שתי קומות כשל אדם הראשון. ספרה בחוקותיי ובבא בתרא עין ה'. אז מה זה שתי קומות? כאדם הראשון, כי הגוף והנשמה יחד הם קומה שלמה, גשמית ורוחנית, וכן תחיית המתים משלימה את הגשמי גם כן למעלת הנצחיות. על כן נוקבע בשמירת חוקיו שהקדוש ברוך הוא מוליך אותנו קוממיות, שתי הקומות, והנהגה של נצחיות מתייחסת היא דווקא לא יתברך, כי לא הנצח. טוב, זה, הייתי אומר, רעיון, מה הבעיה? מודרש מן בית, מה כזה מסובך? במהדורה ישנה. כן, כן. אנחנו בקרך א', מעולם לא למדנו קרך ב' פה, אני לא מבין את הקטע בכלל. כן, אנחנו בקרך א'. אני רואה שיש פה עוד ספר שמה סגור, ולא בשימוש. גם הוא חלק ב'. אולי שני חלק ב' זה יעשה חלק א' אחד? לא יודע. שני ב' עושה ד'. שתי קומות. יפה, שתי קומות. זאת ההוכחה. טוב, ובכן, זה דבר די קלאסי ביהדות, שהקדושה מצויה באחדות, כן? באחדות בין הגשמי לרוחני, ולא בהעדפת קצה אחד על פני הקצה השני. עכשיו, כשאנחנו מדברים על נצחיות, אנחנו רגילים לדבר על נצחיות הנפש, הישארות הנפש. מה עם נצחיות הגוף? הגוף קלה. אבל בתחיית המתים, אנחנו משתפים גם את הגוף בנצח. אז זה קוממיות, שתי קומות. מי עושה את זה? הקדוש ברוך הוא עושה את זה, לכן אנחנו מבקשים שהוא יעשה את זה. אמר, כן, בעצם הוליכנו קוממיות, זה הכוונה שאנחנו מבקשים תחיית המתים. זה מעניין. כי הרבה פעמים אנשים שואלים, מה? לא חשבת על זה, נכון? כי השאלה היא, למה אנחנו מחוברים? יש אדם שאומר, אני רוצה שיהיה לי גן עדן. יש אדם שרוצה גאולת עם ישראל. יש אדם שרוצה בית המקדש. יש מי שרוצה תיקון העולם כולו. יש מי שרוצה את תחיית המתים. השאלה היא, מהי הנקודה שמאירה בנפש האדם? ככל שהאדם, נגיד, נקודת האחיזה שלו היא בנקודה יותר רחוקה, כך הוא יותר כולל. לכן יש העניין הזה. זה נכון שבפשט הברכה, לא היינו מבינים שזה כולל את זה, כן? כי הרי והוליכנו קוממיות לארצנו, זה לארץ ישראל, מה זה קשור לתחיית המתים? אבל עצם זה שיש שאיפה לארץ ולא רק לרוחניות, זה מחובר מבחינה עניינית לתחיית המתים. השאלה, למשל, האם יש ערך לבניית בית יפה? בית יפה. לכאורה, בית יפה זה מיותר. הרי אדם מת, מה יעשה עם הבית שלו? לא לוקח אותו איתו. מסביר הרב קוק בעניה, שמי שבונה בית יפה זה בגלל שהוא מאמין בתחיית המתים. כן, וזה המחשבה.
שאלה דומה של הרמב״ם. שאלה דומה של הרמב״ם.
כן, הרמב״ם יש לו תשובה אחרת. אבל הרב קוק אומר, ההשקעה באסתטיקה של הבניינים זה לא סתם. זה אינטואיציה של תחיית המתים. אני הסכמתי איתך שהרמב״ם אומר את זה, אז אני לא מבין למה אתה צריך לחזור עוד פעם להגיד לי שהרמב״ם אומר את זה. ולא עוד, אפילו הוספתי על זה, שהרמב״ם נותן תשובה אחרת. כן. כי למה אתה צריך בית? אם זה בשביל הנצח של גן עדן, אתה לא לוקח את הבית איתך. אבל תחיית המתים זה פה. אז אתה אומר שכדאי להשקיע בעולם הזה. לא שאתה תחזור דווקא לבית הספציפי שבנית, אבל זה אומר שאתה נותן כבוד וערך לעולם הזה. אז נתינת כבוד וערך לעולם הזה, זה אם אני מבין שיש לו איזה מטרה בנצח לעולם הזה. הרמב״ם, הוא אומר תשובה אחרת. אז זה חשוב. אני יכול גם להזכיר לך שהרמב״ם כתב ספר משנה תורה, ושהרמב״ם היה לו בן שקראו לו רבי אברהם. כן, השאלה היא, לא, מה שאני רוצה לומר זה שאנחנו מזכירים משהו בדרך אגב, זה לא ראייה שצריך לעסוק בו. אבל כיוון שאתה שואל, אז כדי, בכל זאת, ניתן לך איזה תשובה. הרמב״ם אומר שאם אדם בונה בניין יפה, זה בשביל שבעוד 400 שנה, כשהבית כבר יהיה חרב וישאר ממנו רק קיר אחד קטן, הקיר הזה ייתן צל. ויש איזה צדיק שבשבילו היה כדאי לברוא את העולם, שמחפש צל בחום, והוא מצא מקום לנוח בו וניצל. יוצא לפי זה שעל ידי המשתגע הזה שבנה את הבית ההוא, העולם מתקיים. כן, מה שאומר, אלמלא המשתגעים לא היה העולם מתקיים. זה הסבר אחר לגמרי, מאשר של הרב קוק. כן, בבקשה.
הרב קוק איך הגיע לזה? כי כל הפרשים וכל בעלי המוסר, את השקיעה בבית, המקסימום בכנסת, אפילו המצבה, לא יעשים משהו פשוט, חתיכת אבן וזהו, בעיקר הדין. לא יעזור לו כלום, בתחילת הדין. להפך, יהיה יותר קשה שהוא יתעורר.
כי זה צריך לדחוף את
זה.
אתה אומר שכל חכמי ישראל כתבו אחרת. יש לי קושיה. אתה שואל מאיפה הרב קוק לקח את זה. אני אגיד לך מאיפה הוא לקח את זה. מפרשת בחוקותיי. זה גם מקור, לא? פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, יהיה עצים, העץ השדה ייתן פריו, וישיג לכם דיישת בציר, ובציר ישיג את רשא, את זרה, וישבתם לבטח בארצכם. ורדפתם את אויביכם, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם, אני השם אלוהיכם, אשר מעלה אתכם מארץ מצרים, והולך אתכם קוממיות, וישבור אותות לכם, והולך אתכם קוממיות. הנה, אתה רואה שכל הברכות של התורה, הן ברכות גשמיות. זה ראייה נפלא, ולא עוד. אלא ש... מה זה מתוך זה? פסוק זה גם משהו. אלא מה? גם רבי יהודה הלוי ככה קרא בתורה. בספר הכוזרי, מאמר ראשון, הוא שואל מדוע לא הוזכר עולם הבא בתורה. והוא אומר, כי זה לא חשוב, מה שחשוב זה עולם הזה. כי מה המטרה? המטרה היא דבקות בשם. מה זה משנה אם הדבקות היא בעולם העליון או בעולם התחתון? עד רבה, יש חידוש בזה שבעולם התחתון יש דבקות בשם. הנה רבי יהודה הלוי, אז יש לך כבר פרשת בחוקותיי, רבי יהודה הלוי. יפה, עכשיו אתה רוצה עוד מקור, רמח"ל. רבי משה חיים לוצאתו, זכותו הגן עלינו אמן. בספר מסילת ישרים, פרק כ"ו, שהאדם הקדוש, כל מה שהוא עושה מתקדש, ולכן הוא משקיע בעולם הזה. נכון? בסוד, עלי יניח צדיק ראשו. הנה יש לך כבר שלושה מקורות. פרשת בחוקותיי, ומי זה היה השני? רכוזרי ורמח"ל. נו?
מספיק.
בסדר. אם אתה אדם קדוש. כן. נכון, לכן לפי הרמב״ם אין ערך לזה. אלא אם כן זה בא להרחיב את הדעת. אבל לכן, אני גם לא רק כל כך רציתי להזכיר את דבר הרמב״ם, כי הרב קוק כאן הולך בכיוון אחר. קוממיות, אם כן שתי קומות. כן, מה? מה?
דירה נאה, אישה נאה.
כלים נאים. מרחיבים דעתו של
אדם. דעתו רחבה, הוא לומד גמרא ולומד מהרב שרקי, הכל.
נכון, זה הבאתי שהרמב״ם, סובר שיש ערך ליופי אסתטי, לאסתטיקה של הבית, בתנאי שזה לשם הרחבת הדעת. כפי שהוא כותב בעצמו בשמונה פרקים, בפרק חמישי. נכון? האם הרב קוק יישם את זה? לא, הרב קוק לא יישם את זה. הרב קוק היה אדם שחי בצניעות ובסגפנות קיצונית. לא יודע. אני אף פעם לא יודע למה. אני יודע עובדות. טוב. מה?
יש עצני הלכת.
זה נכון. טוב. אמר רבי יוחנן. הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה. עכשיו אנחנו מדברים על ההקדמה לקריאת שמה וברכותיה. יש כמה הלכות שכתובות למעלה, אז נקרא אותן. א', זמן קריאת שמה של שחרית, מי שיראה את חברו הרגיל עמו קצת בריחוק 400 ויקירנו. כן, אנחנו יודעים שאנחנו קמים בלילה, לא רואים כלום. נכון? חשוך. לא רואים כלום. אז עוברים לפניך אנשים, אתה לא יודע אם זה החבר שלך או לא החבר שלך, אבל אם אתה מתחיל קצת להבחין שזה פלוני, זה סימן שאפשר כבר לקרוא את שמה. כן, כל זה נאמר בעידן הקדם מודרני, שעדיין לא היה אור. היום הכל נהרס כבר. אנשים מחפשים בלוחות, מהו הזמן שבו אני מכיר את חברי. לכאורה תסתכל, אבל אין מה לעשות. כן. כן, ומצווה, ונמשך זמנה עד סוף 3 שעות, שהוא רבע היום. 3 שעות ממה? מהזריחה, או 3 שעות מעמוד השחר?
מחלוקת,
יפה. כן, ומצווה מן המובחר לקרותה כוותיקין, שהיו מכוונים לקרותה, מישהו שלח לי במייל, השבוע לא הספקתי עד לבונן בזה, ראיה לשיטה שאומרת שהיום מתחיל בנץ. ראיה. מה הראיה? שהרי יש יום בשנה, כלומר יש יומיים בשנה שנקראים שבעה יום, נכון? שהיום שווה ללילה. וזה יוצא ככה אם אתה מתחיל מהזריחה לשקיעה. אז זה ראיה לכאורה שהיום מתחיל בהנץ. כן? מעניין. איך לא חשבו על זה אלה שאמרו שמעמוד השחר? צריך לדון בזה. טוב. ומצווה מן המובחר לקרותה כוותיקין, שהיו מכוונים לקרותה מעט קודם שהחמה מתחילת לזרוח. כלומר, צריך לעשות חשבון. כמה זמן זה לפני הזריחה, הזמן של קריאת שמה, שצריך להתחיל קריאת שמה וברכותיה. אומר הרמב״ם, כעשירית שעה. מה זה עשירית שעה?
6 דקות.
כלומר, בין בריחו לבין גאל ישראל, לדעת הרמב״ם עוברים 6 דקות. לא, אתה לא קורא יותר מהר בחורף או בקיץ, אתה קורא אותו דבר. לא, לא, הזמן שלפני הזריחה.
6 דקות, הכוונה 6 דקות זמניות.
לא, זה 6 דקות על השעון. כי הרי מה אומר הרמב״ם? לפני הזריחה, אתה צריך לקרוא קריאת שמה וברכותיה. אתה לא קורא את זה יותר מהר בחורף ויותר לאט בקיץ. לכן, כשהוא אומר עשירית שעה, הוא מתכוון לאותה עשירית שעה לכל השנה. שזה 6 דקות. של השעון. בסדר? וזה ההוכחה שהרמב״ם לא התפלל בישיבות. נכון? כן. כי בישיבות מתפללים יותר זמן. ואם לא קרא אותה אז, יש לו להקדים לקרותה. אגב, זה בניגוד למשנה. מה שכתוב בוותיקין היו נוהגים להשלים אותה עם זריחת החמה, בנץ החמה, זה בניגוד למשנה שאומרת שאדם שהיה באילן או על הנדבך, והגיע זמן המקרא, קורה. מה זה הגיע זמן המקרא? עמוד השחר. זה הרבה יותר, זה הרבה זמן לפני הנץ החמה. יכול להיות שעה ורבע, תלוי לפי העונה, יש, אם זה בחורף או בקיץ. הגיע זמן המקרא קורה, והוא על האילן, נכון? הוא עכשיו כותף תפוזים, הוא על האילן, מגיע זמן המקרא, קורה. הגיע זמן התפילה, יורד ומתפלל. יכול שתעבור שעה ביניהם. אז מכאן שלא היו סומכים גאולה לתפילה כמונו. נכון? עכשיו, אבל בימינו, ותיקין הכוונה, כוותיקין, זה בעצם יותר מאוחר, זה כדי להשלים אותה עם זריחת החמה. ואם לא קרא אותה אז, יש לו להקדים לקרותה ככל מה שיוכל, מכל מקום אני צריך להתפלל עבור זה ביחידות, או לקרותה בלא תפילין. כן, היה מקום לומר, טוב, אז כיוון שזה מצווה להקדים, אז למרות שאין לי מניין, אני אתפלל ביחיד. אז לא צריך לעשות דבר כזה, אלא אם כן, זה אדם שכל ימיו מתפלל בהנץ החמה, אז יש עדיפות שיתפלל אפילו ביחיד לעומת מניין מאוחר יותר. אבל אם זה לא ההרגל שלו, עדיף שיתפלל במניין מאשר ביחיד. סלם. טוב, עד כאן ההלכות. בואו נחזור לדברי הרב. אמר רבי יוחנן, הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה, ייפנה, כלומר ילך במחילה מכבודכם לשירותים, ויטול ידיו, ויניח תפילין, ויקרא קריאת שמה, ויתפלל. מה זה ויתפלל? עמידה. ברכות י' ד'. כדי לזכות למעלת שלמות האדם האמיתית. כן, זה מכוון כנגד משהו. צריך חמש הכנות. א', לסלק את חסרונותיו הטבעיים כגון המידות הרעות. כלומר, הליכה במחילה מכבודכם לשירותים, זה מקביל לזה שהאדם משתחרר מן המידות הרעות שלו. וכדומה, שמהתכונה הטבעית או מההרגל נעשה טבע. ב', לסלק את חסרונותיו הרצוניים, התלויים בפעולות שבבחירה. יש לאדם חסרונות שהוא לא מוכרח בהם על פי הטבע, אלא הוא בוחר בהם. גם זה צריך לסלק. ג' לקנות המעלות והמידות הטובות הטבעיות. כלומר, זה סור, עד עכשיו סור מרע. עכשיו, עשה טוב. מה זה עשה טוב? מידות טובות. ד' לקנות את המעלות הבחיריות התלויות במעשה, שזה המצוות. יש מידות, יש מצוות. קודם כל תיקון המידות, אחרי זה קיום המצוות. ה' שעל מידת השלמות שאין בכוחו להשיגה, יתפלל אל השם שתעזריו תשועת השם גם במה שלמעלה מהכנתו הטבעית. כלומר, יש דברים שלא תלויים בי, אני אתפלל אל השם שהוא ייתן לי דברים שמצד הטבע שלי אינני מסוגל להשיג אותם. עד כאן ברור? חמש מדרגות. לא, לא. הוא מדבר באופן כללי. כדי שאדם יגיע למעלת שלמות. זה דבר אמיתי בכל החיים, מה שהוא אומר כאן. להסיר את המידות הרעות, להסיר את המעשים הרעים, לקנות את המידות הטובות, לקנות את המעשים הטובים, ולהתפלל לקבל השגות שלמעלה מכוחו. עד כאן. חסרונותיו הרצוניים, שתלויים בפעולות שבבחירה. עבירות. כן, זה חסרונות רצוניים. כן, בבקשה. לא, זה לא מה שהוא אומר. אתה מבקש לא לעוות את דבריו. במיוחד שאנחנו יכולים לבדוק שזה לא מה שאמרת. נכון. נכון. שזה העבירות.
שזה העבירות וזה מעשים.
נכון.
ואז הוא אומר לקנות את המעלות בעמידות טובות.
נכון, אתה אמרת המצוות. נכון, בסדר. כן. זה דברים. לא. טוב, זה ודאי, זה במעשה, אבל הכוונה שיש לפעמים נטיות רעות שאני נולדתי איתם. כן? אז גם זה צריך לתקן. זה העבירות, על השולחן ערוך. גזל, למשל, אדם גזל. זה לא בטני, זה לא מנטייה טבעית. לא, זה מעשה רע. זה לא מידה רעה. לגזול זה לא מידה, זה מעשה.
זה אותו דבר כזה בנפש וזה במעשה?
זה לא אותו דבר, זה בנפש וזה במעשה. כן.
מי שיגש עכשיו לתפילה ולבקש מהשם, מי החמד?
אז יגיד לו הקדוש... ודאי שלא. האדם בא לפני הקדוש ברוך הוא, מלא עבירה. כולו עבירות. הוא אומר, ריבונו של עולם, תן לי מה שאני מבקש. יגיד לו, לא, תשמע, קודם כל תקן את עצמך. אחרי זה נדבר. נכון? לפעמים. לפעמים. טוב. מכוונים לזה הם חמשת הדברים השנויים כאן בהתנהגות התמידית בכל יום לקבלת עול מלכות שמיים שלמה. א', ייפנה לסילוק הפסולת הטבעית נגד תיאור הנפש מהמידות הרעות הנמצאות. כלומר, זה מקביל לזה. ב', ייטול ידיו לטיהור הידיים לפעולות הבחיריות, לסילוק החסרונות שבהם. זה מקביל לזה. ג', יניח תפילין לקניית המעלות והמידות הטובות הטבעיות, כדברי חז"ל, שהתפילין עוז הם לישראל, שבחיבורן אל הגוף הם מקדשות את הטבע במידות טובות טבעיות, וכדברי הרמב״ם מסוף הלכות תפילין, שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא ענב וכו'. זאת אומרת, זה מכוון כנגד זה. ד', יקרא קריאת שמה לקבלת עבודת השם, עול מלכות שמיים ועול מצוות, במעלות הבחירה, כלומר זה מכוון, זה כנגד זה. אחר כל אלה, במה שלא תשיג ידו לפי חולשת טבעו, יתפלל השם יתברך שיאמץ חלו ויזכהו לבוא לרום המעלות, וזוהי קבלת עול מלכות שמיים שלמה, שבגומרו חוק ההשתדלות בה מצד עצמו מתרומם הוא על גבה אל התפילה. כלומר אתה בא להתפלל אחרי שעשית כל מה שצריך מצד יכולתך, ואז אתה פונה לקדוש ברוך הוא למה שאינו ביכולתך. זה אגב תואם את ההגדרה של התפילה אצל רבי משה מיטרני, המביט, בספר בית אלוהים ושער התפילה. אז בהגדרת התפילה בפרק ראשון הוא אומר, התפילה היא בקשה של האדם מהאל לתת לו דבר חיסרון שאינו ביכולתו או שאינו ברשותו. כלומר, אני בא לבקש מהקדוש ברוך הוא משהו שאני יכול, שאני לא יכול. למשל, אם אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי לקום מהמיטה. הקדוש ברוך הוא יגיד, שמה, זה בעיות שלך, אני לא צריך להתערב. בסדר? זאת אומרת, לקום מהמיטה זה דבר שכל אדם יכול לעשות, גם בלי תפילה. רק אחרי שנגיד אם האדם חס וחלילה חולה ולא יכול לקום, אז תפילתו לקום מהמיטה היא כן משמעותית. מובן?
אז זה נקרא לשב?
תרצה, תקרא לזה לשב. זה עניין של סמנטיקה, לא יודע איך קוראים לזה.
ומה עם כל הצדיקים שהיו כל דבר, לפני כל מה שהם עושים, היו מבקשים?
צדיקים שלפני כל דבר היו מבקשים? לא הבנתי, מה הם היו מבקשים? שמה? לא הבנתי, תן לו להסביר את עצמו. אתה מדבר על דברים שאני לא מכיר, נא לספר לי.
יש צדיקים ש...
שמה? כן?
הם לא מבקשים מהשם.
שמה?
אני רוצה לאכול, אני רוצה לקום מהכיסא, אני רוצה...
ואז הוא מתפלל שהקדוש ברוך הוא יעזור לו לקום מהכיסא?
כן.
אז זה ממש הפוך ממה שכתוב כאן. זה ההוכחה שהרב קוק הוא לא מהצדיקים האלה. הוא חושב שזה דבר לא נכון. בסדר? טוב.
נתגבר כארי.
נתגבר כארי, זה כתוב בשולחן ערוך אפילו, נכון? היה במכון מאיר יהודי שהיה מאיר את כל הקומה, כל בוקר עם שעגה. היה כתוב, התגבר כארי. אז כל המכון היה שומע אותו עם השעגה. כן. לא, לא, אני מכיר את היהודי שעשה את זה, כן. מה?
יש לי שואל לגבי סדר התפילה, לפני הזכירת שמה, יש את הקורבנות שאומרים, ואת השאר, איך
זה מתקשר לחמש? זה לא תפילה בכלל. קורבנות, פסוקי לזמרה, זה לא תפילה.
התפילים והנטיות עדיין והסיבות, זה נקרא תפילה?
לא, זה לא נקרא תפילה.
מה זה הקטנה?
אז פה עושה כאילו חמש הכנות?
לא, ארבע הכנות לתפילה.
כן, אז אני לא אמר עכשיו, אני מתבלה שיש גם כן את המעשים. אבל
הוא
קפץ את
המעשים שלנו, כנגד מה מכוונים הדברים האלה. זה... מי אמר שרבי יוחנן עשה את זה?
אז זה רק... של השאלים, זה לא חובה בדורנו גם?
זה כן חובה בדורנו, אבל יכול להיות שרבי יוחנן לא עשה את זה. רבי יוחנן הוא לא בדורנו. מגלה לך סוד, הוא מת לפני הרבה זמן. הלאה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן. ברכות כ"ו. עבודת השם שבקביעות הטבעיות, כאשר הכוחות הם בתיקונם ואין צריך השתדלות כי אם לתחילת קביעת קניינן של המידות הטובות בהם, ומאחר שהם כבר נקבעו, הרי הם כבר נמשכים אל הטוב הישר, הרי היא דומה לבניין מזבח. שאין צריך חידוש פעולה, כי אם בתחילה, ואחר כך הוא קבוע ועומד, מאליו לעבודת השם. ועבודת השם שבניינים הבכירים המעשיים, שהם צריכים זירוז והתחדשות בכל עד ובכל שעה, דומה לעבודת הקורבנות שצריך חידוש פעולה. כן? כלומר, יש חלק ראשון, שהוא כמו בניית המזבח, וחלק שני שהוא כמו הקרבת הקורבן. מה ההבדל בניית מזבח להקרבת קורבן? בניית מזבח זה פעם אחת, קורבן זה כל יום. בכל יום. בסדר? אמר לי...
לא
נראה לי מסובך,
כל יהודי מנסה מסורתי, להתפלל נותן לידיו,
מי אמר שזה חייב להיות מסובך? לא, מה? לא געתיך במנחה וכולי, נכון? לא הבאתיך בלבונה. הקדוש ברוך הוא אומר, יש מדרש, הקדוש ברוך הוא אמר, לא אמרתי לכם להקריב לי חיות שמוצאים רק ביערות, אלא מה שמצוי אצל האדם, כבש. כן? לא צריך להיות קשה. בכלל, עבודת השם זה לא דבר... נכון, זה פשוט. עבודת השם זה לא דבר קשה.
קשה.
אתה אמרת שזה לא קשה, עכשיו אתה אומר לי קשה.
קל מאוד הפתיח, כאילו, להתפלות אותו לידי, להרק פילים קריאת שמע. זה קל.
נו.
עבודת השם, קשה מאוד.
למה?
עבודת השם...
למה זה קשה?
רציני, קשה.
עבודת השם, למה זה קשה?
זה.
לא קשה, הוא אומר שזה לא קשה. לא, הוא אומר שזה לא קשה. לא, הוא אומר שזה... אני לא מדבר על עצמי. לא יודע, אני לא יודע אם זה קשה או לא. אני יודע מה הרב קוק אומר. הוא אומר, זה לא קשה. כן.
זה התחבר לשאלה אם אפשר. פה הוא אומר, חנות לשלמות, אבל לא מוסתר פה נגיד לימוד תורה.
נכון. נכון. קורבן זה לא... זה לא לימוד תורה. הוא אומר, זה ממתה למעלה.
אז מה, משתמע ככה שאין צורך, כשרגע ישלמות לא צריכים לימוד תורה? יש לי חמש מהלכים. לא מוסתר פה.
יש עבודת השם. יש דעת השם. שני דברים שונים. דעת השם צריך ללמוד תורה. עבודת השם צריך מעשים. כן. למה לא הבנת מה שאמרתי? אמרתי שקורבנות... אמרתי שקורבנות ופסוקי דזמרה זה לא תפילה. מה לא מובן מה שאני אמרתי?
מה שנמצא בסידור למה זה...
מה שמודפס, כל דבר שמודפס בסידור זה תפילה, למשל, תוכן עניינים, או הקדמת המביא לבית הדפוס.
אבל כשאדם בא להתפלל, אז הוא ישר הולך לברוך, הוא לא צריך.
לא.
כשנכנס, הרי יש מי שמאחר, מה הוא...
לא הבנתי, סליחה, סליחה, גם ברכו זה לא תפילה, וקריאת שמע זה לא תפילה. מה שאצל חז"ל נקרא תפילה, זה אך ורק העמידה. זה השם של ה... זה לזה...
זה הכל הקדמה.
תחנון?
נכון. כל זה הקדמה.
מה תחנון?
תחנון זה אחרי. כן? התפילה עצמה זה העמידה. ועיקר העמידה, הברכות האמצעיות. שבהם מבקשים. כן. נכון, כנראה. אישה לא מניחת תפילין, לא קוראת שמה. לא צריכה את כל זה. נכון? מסתדרת, כן. בעלה, אביה, לא משנה, כן. הבן שלה. טוב. יש כל מי שעוד זכה להכיר את הסבתות של הדור הקודם, יודע שהן לא היו מתפללות.
ליד המזוזה.
משהו, איזה בקשה ככה. זהו, ליד המזוזה. גם לא צריך מזוזה, האמת. מספרים שפעם הייתה איזו אישה צדיקה, שאחרי שנפטרה, מצאו בסידור שלה חתיכת קרטון, שעליו היה מצויר צלב. לא ברור, איך אישה צדיקה יש לה צלב בתוך הסידור. ביררו, התברר שפעם הייתה גרה במקום שמהחלון היו רואים כנסייה. אז כשאתה מגיע לעלינו לשבח, הייתה יורקת לכיוון של הכנסייה. אחר כך עברה לדירה אחרת, ששמה לא הייתה כנסייה, הייתה צריכה אם כן שיהיה לה בסידור. אמר לרבה, לא סבר למר כאילו טבל? הרי לכאורה, מה אתה אומר כאילו בנה מזבח? תגיד, כאילו טבל. הטהרה שבהם אינה לדברים הפרטיים בלבד, כי אם כוללת כל כוחותיו של האדם, ודומה לטבילה הכוללת כל הגוף. כי הרי על ידי ההכנות האלה שדיברנו עליהם, זה תיקון כל האדם כולו, לא רק חלק ממנו. טוב, יש פה עוד הלכות. אז בואו נמשיך בהלכות. כן.
אמרנו שבניית המזבח הוא משהו חד פעמי.
נכון.
אז זה לא משהו חד פעמי.
נכון. אבל התפילה. הרי זה כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן. יש שני ממדים, נכון? יש ממד של קביעות, יש ממד של התחדשות. אז זה מה שאומר כאן הרב, שאם האדם רגיל בפעולות של עבודת השם, בקביעות, אז הוא זוכה לשתי מדרגות. אחת מזבחית והשנייה הקורבנית. בסדר? אז השאלה, לא סבר למר, כאילו טבל, זה נאמר על הצד שכמו קורבן. טוב.
לא.
בית. אם עברה שעה שלישית ולא קרה. לא קרה את שם. כן, כסיפור על שני בחורי ישיבות שמתעוררים בשעה 11:30. והאחד אומר, אוי ואבוי, כבר 11:30. והשני אומר, זה כבר 5 שעות שאני נלחם נגד יצר הרע. עכשיו ניצחתי אותו. טוב. ב' אם עברה שעה שלישית ולא קרה, קורא אותה בברכותיה כל שעה רביעית, שהוא שליש היום. ואם עברה שעה רביעית ולא קרה, קוראה בלא ברכותיה כל היום. יש מי שכתב, עד חצות אפשר עם ברכותיה. ג'
מה זה בלא ברכותיה?
בלא ברכותיה, מה הבעיה? למה לפלפל? בלי ברכות. כשאומרים בלי ברכה, זה בלי הברכה. מה הבעיה? ג' אם טעה ואמר אשר בדברו מעריב ערבים. חשש שזה התחיל עם הברכה של הלילה. ונזכר ואמר יוצר אור, וסיים יוצר המאורות, יצא. אבל אם אמר בדברו מעריב ערבים ולא אמר יוצר אור, או לא סיים יוצר המאורות, לא יצא. אם אמר יוצר אור ובורא חושך, אשר בדברו מעריב ערבים וגם סיים מעריב ערבים, לא יצא. אני חושב שהוא צריך ללכת לנוח קצת. והוא הדין, אבנו אמר תחילה רק יוצר אור. אם סיים מעריב ערבים, לא יצא. ואם תוך כדי דיבור של שלוש מילים בינוניות, שלום עליך רבי, נזכר ואמר יוצר המאורות, יצא. אבל אם אחר שאמר מעריב ערבים, שעה כדי דיבור, לא יצא. אף שאמר יוצר המאורות לאחר כדי דיבור, ויחזור מתחילת ברכת יוצר אור. אבל אם סיים יוצר המאורות, כיוון שפתח יוצר אור, יצא. אף על פי שהפסיק במעריב ערבים. אם טעה ולא נזכר עד שהתחיל אהבה רבה, לא יפסיק בינתיים, רק יסיים כסדר ברכת אהבה רבה, ואחר כך יאמר יוצר אור, קודם קריאת שמה, כי סדר ברכות אינו מעכב. ד. כשסיים הבוחר בעמו ישראל באהבה, לא יענה אמן. האמת היא שאחינו הספרדים גם לא עונים אמן לברכת יוצר המאורות. נכון? אבל האחינו האשכנזים עונים אמן על הברכות של החזן. רק אומר לך הרב צבי יהודה, שאם הוא כבר סיים הבוחר בעמו ישראל באהבה, לא יענה אמן. אם שמע סיום איזה ברכה, שלא להפסיק בין ברכת האהבה לקריאת שמע. כלומר, הוא יכול לענות, הוא צריך לענות אמן לברכתו של החזן, אבל לא יענה אמן לבורא פרי העץ. אם אמר כל הנוסח של אהבת עולם בבוקר, יצא ידי חובה. מה זה אהבת עולם? זה הברכה שאומרים בערב. אז זה כבר לא משנה. כלומר, בין יוצר אור למעריב ערבים, זה כן משנה. בין אהבת עולם לאהבה רבה, לא משנה. ו. סדר הברכות אינו מעכב, שאם מקדים שנייה לראשונה, והוא הדין אם אמר ברכת אמת ויציב קודם קריאת שמה, או שלו הברכות אמר אחר קריאת שמה, או אפילו אחר התפילה, יצא ידי חובת ברכות. ואם ברך ברכה אחת ושנייה לא ברך כלל, יוצא ידי חובה בהי שברך. אם הוא עשה את זה, יצא ידי חובה. יכול להיות. זין. יקרא קריאת שמה בכוונה ובחביבות, כמו דברים חדשים. כן, אנשים לפעמים מעריכים בברכות, קריאת שמה עושים מהר. אומר לך הרב, לא, הפוך. קריאת שמה תעשה לאט. הברכות, מהר, אם אתה רוצה. לכאורה כל הקריאה, כל השלוש ברכות, ארבע ראשיות. ח', מה?
ההלכות זה הרב או הרב
שלי? מה אני אמרתי?
הרב שלי לבדות.
אז למה אתה שואל?
הרב
שלי לבדות. מה יש לבדות? מה יש לבדה? הרי זה ממש מה שאני אמרתי. האם העלית בדעתך שאני לא מתכוון למה שאני אומר?
לא, אני בטוח ששמעתי. אבל אפשר לדבר על זה רבע שעה עכשיו.
חס וחלילה, למה לעשות את זה?
לא,
לא, לא, אני לא רוצה לקחת מהזמן של הציבור. אני שונא לעשות את זה. מה שלומך? כן, חטא. כן, טוב. הקורא את שמה, ולא כיוון ליבו בפסוק ראשון, שהוא שמה ישראל, לא יצא ידי חובתו. והשאר, אם לא כיוון ליבו, יצא. אפילו היה קורא בתורה או מגיע הפרשיות וקוראה כהלכתה בעונת קריאת שמה. מה זאת אומרת? שהוא מגיע ספר תורה שבדיוק נמצאת בו פרשה של קריאת שמה, יצא ידי חובתו. נוהגים לקרוא את פסוק ראשון בקול רם, וליתן יד ימין על הפנים בקריאתו. צריך להאריך באחד, כדי שימליך הקדוש ברוך הוא בשמיים ובארץ, בשיעור שיחשוב שהקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו ומושל בארבע רוחות העולם. ולא יאריך באלף של אחד. ויש נוהגים לטות הראש כפי המחשבה מעלה ומטה, מזרח צפון, מערב ודרום. גם בדלת, כתוב בגמרא שצריך שני שליש בחטא, שליש בדלת. איך אפשר להאריך בדלת? הרי דלת זה עוד קשה. כן, עד כדי כך שיש, אצל הדוברי צרפתית יש בעיה, שאומרים אחד, דו. זה שניים. כן, אלא זה מכוון כנגד המבטא הקדום של הדלת הבלתי דרושה, שהיא חווה. כן, כמו, לא רק התימנים, גם הספרדים. כן. אז בואו נמשיך עכשיו בתוך דברי הרב. פסוק ראשון, לא. לכאורה חייבים. מה זה לכוון? לשים לב למה שהוא אומר. לא צריך כל הכוונות של הרשש. זה בסדר. גם בלי כוונות הרשש יצא ידי חובה. אבל צריך להתכוון. כן? מה זה? that, כמו T, כמו ה-TH באנגלית במילה that או this, כן? לא כמו ב-mouth, שזה כמו התו הבלתי דגושה. אבל הדלת הבלתי דגושה היא כמו ה-TH במילה this או that, כן? באנגלית, כן. טניה. זה הסיבה, אגב, שהקדוש ברוך הוא נתן לשפה האנגלית להתפשט בעולם, כדי שנלמד ממנה את מבטא הדלת של... את המבטא הנכון של דלת של אחד. זה הכל. כשכל עם ישראל ידע איך להגיד דלת כראוי, אז תוכל האנגלית להתבטל מן העולם, אלא אם כן יהיה לה עוד תפקיד. מה?
זה לא עוזר. נשאל כמה עושים תודה
וככה. אני עוד לא... אני לא יודע, לא בדקתי. לא בדקתי. אני, כשאני קורא את שמה, אני לא שם לב מה אחרים עושים. טוב. טניה. סומחוס אומר, או סומחוס, כל המעריך באחד, מעריכין לו ימיו ושנותיו. כך כתוב בברכות דף י' ג'. עריכות החיים נאה, למי שיש לו בחייו מטרה נשגבה. כן, יש אדם מעריך ימים, אתה שואל את עצמך, בשביל מה הוא מעריך ימים? הרי אין לו מטרה לחייו, זה שומע שיחיה. אבל אדם שיש מטרה לחייו, אנחנו רוצים שיעריך ימים, כדי להגשים את המטרה. שכל שירבה ערך האמצעים המתאימים ומגיעים אותו למטרתו, כן יגדל ערך השלמת המטרה. מה שאין כן, מי שאין לו בהם מטרה כוללת. וכל ידי חייו הם בודדים. שכשהם עוברים וחולפים, אין הבדל בין רב למעט ואורך או קוצר. והנה, העריכות באחד היא משרשת בנפש שמתוך שהשם יתברך הוא אחד, שולט בעולמו בייחודו, וכל מה שברא הוא לתכלית נשגבה מיוחדה, אנו צריכים ללכת בדרכיו לשום כל חיינו לעומת רוממות מטרת התכלית. על כן, פרי העריכות הזאת הוא, שמעריכים לו ימיו ושנותיו, למען יוכל להרבות פעלים, למטרת קדושה התכלית ולהגדיל תפארתה עם ריבוי האמצעים המתאימים. כלומר, אז מי שמעריך באחד, מעמיד מטרה לחייו. אם יש מטרה לחייו, כדאי להעריך את חייו, כדי לסייע כמה שיותר להשגת אותה מטרה של ייחוד השם. כן. מעריכין זה גם כמותית לכאורה, ברור.
אבל לא ראינו
למשל, גדולי עולם ראינו שהם חיו הרבה זמן.
גם אחרים חיו הרבה זמן.
כן, אז זה חבל. כלומר, יש אנשים שאתה שואל את עצמך, למה הקדוש ברוך הוא לא מקצר להם את חייהם? יש אנשים שאתה שואל את עצמך, למה הקדוש ברוך הוא לא מעריך את חייהם? למשל, יש בעיה, יש אנשים מאוד מאוד עסוקים. יש אנשים שמשתעממים. לכאורה, לכולם יש אותם 24 שעות ביום, שזה לכאורה שערוריה. יש אנשים שבכיף הייתי נותן להם רק 15 שעות ביום. הרי מה הם יעשו כבר מכל השאר? מיותר. יש אנשים שאולי היה כדאי שהיממה שלהם תהיה של 40 שעות, שיספיקו. כן? אבל הקדוש ברוך הוא מסיבות שהשמורות עמו ולא לגמרי ברורות לי, יחליט שלכולם יהיה אותם 24 שעות.
אז למה כתוב כאן שמרחים ימיו?
ראוי שיעריכו לו ימיו. זה הכוונה. בפועל, מה קורה במציאות? יש לנו צדיק ורע לו, רשע וטוב לו.
אז טניה אומר את זה
לא טניה, סומחוס.
סומחוס, סליחה. אומר את זה בקטע של תפילה?
לא בקטע של תפילה, אלא מה שראוי. עכשיו, יש המשך פה של ההלכות. בואו נראה עוד פעם את ההלכות. בהלכה י' אסור לומר שמה שני פעמים. בין שכופל כל מילה, שאומר שמע שמע, בין שכופל כל הפסוק. למה? כי אתה בא להגיד שהשם אחד. אז זה נשמע כמו שתי רשויות. מאותה סיבה גם אסור לומר מודים מודים. האומר מודים מודים משתקין אותו. מכאן אתה לומד שבשאר התפילה אין בעיה לכפול מילים. ואהבת, לא מצאנו שאסור. כן? עודך, עודך, כי אני תעני, נכון. אז מי אמר? הרי לפי, אני טוען שאין איסור בדבר. שהרי, אנחנו, זה מחלוקת. יש אחרונים שאמרו שלא לכפול שום מילה ב... מה? יש כאלה שכתבו שלא לכפול. אני חושב... יש כאלה שכתבו שלא לכפול מילים בתפילה, ואני חושב שזה מותר, שהרי המשנה המפורשת אומרת לך שבשמה ובמודים אסור לכפול. מזה אתה לומד? שרק שם? מה? כן. אבל היה אפשר להגיד, לא, רק שמה משתקין, אבל זה לא נשמע. משמע שהאומר מודים מודים, יש לו כוונה טובה. אלמלא הבעיה שזה נשמע כמו שתי רשויות, היינו מרשים לו. זה הכוונה. מה, פעמיים שמע? לא, הוא לא יכול.
הוא לא מצליח.
הוא לא יכול. לא, אסור. זה מה שאומר כאן. כן, אסור לומר שמע שני פעמים.
בין ש...
לא, איפה זה כתוב? נא לא להכניס פה דברים שלא כתובים. אני לא יודע היגיון. אני, תשמע, אני היגיון לא מבין. אני יודע הלכה. כמו שאומרים, תראה, יש דברים שאנחנו לא מבינים. כן, אסור לומר שמע שני פעמים, בין שכופל... אבל אדם שומע את עצמו. בין שכופל כל מילה שאומר שמע שמע, בין שכופל כל הפסוק. ואם ממתין איזה זמן בין קריאה ראשונה לשנייה, מותר. ואם לא כיוון בקריאה ראשונה, יחזור ויקרא בלחש. כי הרי הוא לא יצא בכלל ידי חובה בקריאה הראשונה, ולכן הוא חוזר ואומר בלחש. וכשאין מי שישמע, מותר אז אפילו בכל רם. כי הבעיה היא רק מה שהסובב. י' א', צריך ליתן רווח בין ישראל להשם, בין אלוהינו להשם השני, בין אחד לברוך, בין לעולם ועד לבאהבת, בין היום לעל לבביך, בין היום לאהבה, בין וחרה לאף, בין נשבע לשם, לפני כל מילה שתחילתה באות כסוף מילה שלפניה, בין כל א' שלאחר מ' ולפני כל מילה שתחילתה א', ולהדגיש י' של ישראל, כן, נוגע שמה ישראל, אלא שמה ישראל, ובין יוד של והיו, וכן נסחה יוד של והיו, לא והוא, וכן כל מילה שתחילתה יוד, וכן זין של תזכרו וזכרתם, ולדקדק. שלא ירפא החזק, ולא יחזק הרפא, ולא יניע הנד, ולא יניד הנח. וכן, בכל אותיות קריאת שמה, שלא להבליען, ולא להחליפן, בדומות להן. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לדברי הרב בליקוטים. אמר רב אחא בר יעקב, ובדלת. איזה זמן, הוא אומר. איזה זמן. נכון. זמן שניכר. שניכר שהוא הפסיק. אמר רב אחא בר יעקב, ובדלת. אמר רב אשה, ובלבד שלא יחטוף בחטא. אז צריך להאריך בדלת, אבל לא לחטוף בחטא. מה הכוונה? האחדות כוללת את ייחוד שלטון השם יתברך בהתחלת הסיבות הראשיות המסבבות כל המון המעשים שהם בערך השמיים, וגמר כל תכליתם שהוא בערך הארץ. הרי כתוב שצריך להמליך את הקדוש ברוך הוא בשמיים ובארץ. מה זה להמליך בשמיים? מה זה להמליך בארץ? להמליך בשמיים, אומר הרב, הסיבות הראשיות. מה זה להמליך בארץ? התוצאות. זה נקרא שמיים וארץ. מה? הראשיות. כלומר, ראשית כל מהלך. יש הרבה דברים במציאות שהקדוש ברוך הוא פועל, הוא פועל דרך שרשרת של סיבות. אז הראשיות, הכוונה הראשיתיות. בסדר? ובכל האמצעים הרבים, השונים והמסובכים, אשר ביניהם, שהם בערך ארבע רוחות העולם, זה כתוב, בשמיים, ובארץ, ובארבע רוחות העולם. אז הרב מסביר לך, מה זה ארבע רוחות העולם? הסיבות האמצעיות. זה הכוונה. כן, לא לפי הציור של האסטרונומיה של פעם, שחשבו שהשמיים זה הגלגלים וכל מיני דברים כאלה, שכאילו מחברים את השמיים עם הארץ. והנה, עיקר פרי המשרים היוצא מהכרת האחדות, לטוב ההנהגה המעשית של האדם, הלו הוא סידור ההתנהגות בכל האמצעים הנראים כמפוזרים בארבע רוחות העולם, המקשרים שמיים וארץ ונמשכים מן הראשית של הסיבות אל משגב התכלית הטובה. על כן עיקר האריכות באחד הוא בדלת, הרומזת לארבע רוחות. אמנם הדרך המביא לתכונה הגונה של סידור זה היא ההסתכלות הראויה על רוממות ערך ההצעה העליונה שהסיבה שהסבה את היות כל המעשים המכוונים לתכליתם ועל ערך התכלית הנשגבה בפעולתה להכשרת רוממותם של כל המעשים בגלותה לעין כל בהדרה וראו כל בשר יחדיו כי השם דיבר. על כן לא יכתוב בחטא המורה על שמיים בציור שבע ריקיים וארץ בכיוון התחלת המפעל אל גמר תכליתו, או על ערך הזמן של שבעת ימי השבוע ומה שלמעלה ממנו, אשר אך בהיזכר ערך ההתחלה והתכלית יקום ויסגר ערכם של כל המעשים כולם. כן. כן, בוודאי. כן, סיבה ראשית, למשל, בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. הסיבות האמצעיות, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. סיבה תכליתית, רוח אלוהים רחפת על פני המים, זה רוחו של מלך המשיח. בסדר? הנה איזה דוגמה. או למשל, לפני 200 שנה, הקדוש ברוך הוא במועצתו העליונה, הודיע לכל כוחות מעלה ומטה, אני עכשיו מחזיר שכינתי לציון. זה סיבה ראשית. מה קרה למטה? התחילו הטורקים להיחלש, המעצמות להתעניין, תלמידי הגרא לעלות, וכמה משתגעים החליטו לייבש ביצות, ומישהו רצה להקים בנק, ואחד הקים צבא, וכו' וכו'. זה סיבות אמצעיות. תוצאה, חזרה שכינה לציון. ביער תשח. הנה. אז כל התהליך האמצעי הזה נקרא דלת. ארבע רוחות העולם. אז עניין של להאריך בדלת, כוונה לכוון את כל הדברים האמצעיים לסיבה הראשונה ולתכלית. בסיבה הראשונה ולתכלית זה שמיים וארץ. נקרא. ולכן צריך לא לחטוף בחטא, כי צריך להבין שכל העניין של ארבע רוחות העולם זה בשביל להביא מהראשית אל האחרית. מובן? כן. טוב. לכן הוא אומר גם ששמיים מכוונים כנגד האות זין, שבעה רקיעים, לפי מה שחשבו פעם, והארץ זה השמיני. ואז יוצא זין ועוד אחד, יוצא חטא, זה החטא. זה מהראשית ועד אחרית. וארבע רוחות העולם, זה כל הסיבות האמצעיות. דווקא בארבע רוחות העולם, כל אחד לא מכוון לזה. כלומר, כל אחד מהפועלים, פועל למען מטרה משלו. אבל הקדוש ברוך הוא מכוון את כל העצות של בני האדם אל עצתו. רבות מחשבות בלב איש, עצת השם יתקום מתוך כל המחשבות האלה.
מה זה האלף באחד?
כן. כן, זה נעלם. הנסתר. כן, לכן לא מעריכים באלף. אי אפשר להתבונן. אני לא הבנתי את השאלה. אם זה כזה פסוק חשוב, יש כל כך הרבה פירושים עליי.
זה כזה משמעותי, זה יותר כמה פירושים.
ככל שדבר הוא יותר שורשי, הוא יותר כולל. כן, זה אחד הדברים הגדולים שיש כאן. כן. טוב, עד כאן להיום.